שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים על דירות על הנייר. בפרק הקודם הכרנו קצת את הצנרת התכנונית שיזם נדלן צריך לעבור בשביל לקדם פרויקט. ובפרק הזה אנחנו רוצים לגעת על איפה זה פוגש אותנו כאשר אנחנו באים לקנות דירה להשקעה שהיא על הנייר, דירה מקבלן. יש המון דגשים לגעת בהם, ננסה לגעת בכמה שיותר. אני מקווה שנספיק בפרק אחד, אם לא זה יהיה שני פרקים, אבל בכל מקרה אני חושב שהתוכן הולך להיות מעניין. אז מה אתה אומר, גיא? נצלול לעניינים?
בוא נצלול.
אחלה, מעולה. אז אני חושב שמקום טוב להתחיל בו, כאשר אנחנו מדברים על קנייה של דירה, אנחנו לא צריכים עכשיו לדבר על כל הצנרת התכנונית הראשונית, כאשר אנחנו פוגשים את הפרויקט הזה בתור משקיעים, אנחנו נפגוש אותו בשלב הראשוני ביותר, בדרך כלל בפריסייל, שפריסייל זה פריסייל, מכירה שהיא מוקדמת.
אני חושב שבתור קונים אנחנו לרוב נפגוש, או אני אגיד את זה ככה, אני מסכים איתך שהשלב המוקדם ביותר שבו קונה יפגוש, זה בפריסייל, אבל רוב הקונים הם לא קונים בפריסייל, באופן טבעי הם קונים בשיווק הרחב.
נכון, ולמה זה?
אז היזמים משווקים את רוב הדירות בצורה מסודרת. יש מודל עבודה, היזמים לוקחים איזושהי חברה שתשווק עבורם את הדירות, לרוב זאת תהיה חברת תיווך או חברה שמתמחה בשיווק דירות למגורים, והיזם בעצם לא צריך להתעסק עם תהליך המכירה בעצמו. היזמים הגדולים מאוד, יש להם את השירות הזה אין-האוס, והקטנים יותר לוקחים את זה ב-outsourcing. תמיד יש איזושהי כמות של דירות, שהיא כמות של דירות ראשונית, שהיזם רוצה למכור בשלב מוקדם יותר מהשיווק הרחב, בשביל לקבל את הליווי הבנקאי. בעצם בשביל שהבנק יסכים להעמיד עבור היזם את הערבות הבנקאית, ובשביל זה היזם מוכר דירות בפרי-סייל. יש עוד סיבות שיזם ימכור דירות בפריסייל, אבל זו הסיבה העיקרית. בפריסייל זה בעצם מכירה של לפני המכירה הרשמית, שלרוב היזם מוכר בדירות למכרים, לחברים, לחברים של חברים. לרוב זה נעשה בשלב שאין בו עדיין את הוודאות עד הפרט האחרון בדיוק של מה יהיה בדירה, אבל זה רכישה שהיא דורשת יותר אמון, היא בשלב מוקדם יותר, ולרוב תהיה גם באיזושהי הנחה ביחס למכירה עצמה.
נכון, נכון. אז הפריסל בעצם מושלב, אם אנחנו חוזרים לפרק הקודם של התכנון, אמרנו שהיזם צריך להוציא היתר בתנאים, ורק לאחר מכן הוא מוציא היתר. השלב שהוא יכול להתחיל את מחירות הפריסל, זה כאשר יש לו את היתר בתנאים, וזה השלב שלרוב היזמים ימכרו סדר גודל של בין 15-20% מהדירות. הבנק רוצה לראות שהיזם מצליח למכור דירות, במחיר במחיר יעד. כבר דיברנו על דוח אפס, שזה דוח שמאי שהבנק מזמין כאשר יזם רוצה לקדם פרויקט ולקבל את הליווי, והדוח שמאי הזה מגדיר בעצם באיזה מחיר צפויה למכר כל דירה, או בגדול, כמה מחיר למטר אמור להיות, ומה הרווחיות הצפויה של הפרויקט. אגב, דוח אפס מתייחס גם לעוד היבטים, אבל זה ההיבט שהכי רלוונטי לעניין הזה, כדי שהיזם עכשיו יקבל את העשרות או מאות מיליוני שקלים שצריך בשביל לבנות ולקדם את הפרויקט, זה פרויקט שהוא מאוד מאוד יקר, הבנק רוצה איזושהי הוכחה שבאמת זה המחיר שוק. זאת אומרת, זה שהשמאי אמר שזה המחיר שוק, זה טוב ויפה, זה נחמד, אבל הבנק רוצה לראות שהדבר הזה מתקיים, ואם היזם לא מצליח למכור דירות בפריסל, או שהוא מוכר דירות בפריסל, אבל במחיר שהוא מתחת למחיר שהוצג בדוח אפס, זו בעיה ענקית עבור היזם, כי הבנק פשוט לא יהיה מוכן ללוות אותו, ואם הבנק לא מלווה אותו, אז בגדול אין לנו פרויקט. אז זה המכירה של פריסייל. כן צריך להכיר שבישראל, בשנים האחרונות, המושג פריסייל עבר איזשהו שימוש מסחרי כזה, שהיום כל יזם אומר זה פריסייל, וגם כשזה הכי לא פריסייל בעולם, יש שלטי חולצות וכולי, פריסייל. לרוב באמת זה משהו שהוא קורה יותר בצורה של השיווק האורגני, היותר בשקט, כי לא כי היזם באמת רוצה לפנק את המכרים שלו, אלא יותר שאם היזם עכשיו הולך למכור 15, 20 או 30 דירות מתוך פרויקט שהוא גדול, לא כל כך שווה לו להקים את כל המערך של המחירות והשיווק בשביל כזה דבר, הוא מעדיף להצליח למכור את הדירות האלה בלי להוציא יותר מדי כסף, אז זה באמת שלב הפריסל. כפי שהזכרנו בעבר, החוק לא מאפשר ליזם בשלב הפריסל, כאשר אין עדיין יותר בנייה, לקחת מהרופש יותר מ-7%, וגם אותם 7% מאוד מקובל, זה לא חובה, אבל זה פחות או יותר הסטנדרט בכל חברה שמכבדת את עצמה, שהכסף הזה לא הולך ליזם, אלא לעורך דין נאמן מטעם היזם, ששומר את הכסף הזה, והיזם בעצם עושה cash in, לוקח את הכסף הזה לעצמו, את אותם 7%, אחרי שיש את היתר הבנייה ביד. עכשיו, מתוך הדבר הזה, אנחנו מבינים למה היזם חייב למכור לפחות 15% מהדירות שברשותו בשלב מוקדם של הפריסל. גיא, למה שהיזם לא ימכור כבר את כל הדירות? זאת אומרת, אם מותר לו, אנחנו מבינים את המינימום, בסדר, למה שלא על הנייר מהר יסיים את כל הפרויקט וימכור הכל?
ההיגיון העסקי אומר שליזם כדאי למכור את כל הדירות בשלב כמה שיותר מוקדם, וכן לפעמים יזמים ימכרו גם את כל המלאי בשלב שהוא מוקדם, לא בפריסייל, אבל ברגע שמקבלים יותר בנייה, בעצם יחסית מהר. בשנים האחרונות, כשראינו את מחירי הנדלן עולים בעקביות שנה אחר שנה, היזמים כן רצו גם כן ליהנות מעליית הערך הזו, והם לא נפטרו ממלאי כל כך מהר. בדרך כלל גם היזמים ישמרו את הדירות הכי יקרות והכי מיוחדות ואת הפנטאוזים לשיווק בשלב הכי מאוחר, לרוב גם אחרי שכבר הפנטאוז גמור ובנוי בפועל, והם יכולים להביא אליו את הרוכש. אז יש פה איזשהו טרייד-אוף בעיניים של היזם. היזם יודע שככל שהוא ימכור את הדירה בשלב מאוחר יותר, הוא יכול בעצם לגלם פנימה או לממש יותר מהשווי של דירה מוכנה.
כן, אני חושב שזה גם מעבר לזה. כאשר מישהו בא לקנות דירה על הנייר, ובאמת לא קיים שום דבר, אין אפילו שלד לבניין, אז ברמה האינטואיטיבית, אנשים מרגישים שיש פה משהו שהוא יותר מסוכן, והיזם מצליח לבטא או לממש את מלוא או רוב שווי הדירה, הרבה יותר כאשר יש כבר שלד, אנשים רואים, השלד של הבניין קיים, זה באמת הולך לקרות, ושם באמת יש את הקפיצת ערך המאוד משמעותית, בממוצע, אבל דעתי זה משהו שדיברנו עליו בעבר, רוב הדירות יד ראשונה בישראל, רוב הדירות מקבלן, נמכרות כשנה וחצי, שנתיים לפני האכלוס. זה הזמן שכנראה הוא גם הכי נוח ליזמים, והוא כנראה זמן שהוא מאוד מאוד נוח גם לרוכשים. עכשיו, מבחינת ההנחה של הפריסל, זה משהו שיכול להשתנות המון מעסקה לעסקה. באופן אישי יצא לי לקנות דירה בפריסל לפני בערך שנה, קצת יותר משנה, כאשר אני ראיתי שעסקאות מקבילות נמכרות ב-100, 200, 300 אלף שקל יותר. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משתנה מפרויקט לפרויקט. באופן כללי אפשר להגיד שיזמים הם בסופו של דבר אנשי עסקים. וזה שמדובר במכירת פריסל, גם אם זו מכירת פריסל אמיתית והיא לפני היתר בנייה וכו', זה לא אומר שהם ייתנו איזושהי הנחה אם הם לא חייבים. זאת אומרת, הם ינסו תמיד למקסם את המחיר של הדירות כמה שהם יכולים, והרבה פעמים ראינו שדירות בפריסייל, שהוא באמת פריסייל הכי אמיתי שיש בשלב מאוד מאוד מוקדם, נמכרות במחיר שהוא בדיוק כמו דירות שהן לא בפריסייל. אבל אנשים, בגלל הגימיק הזה והתחושה, לרוב האנשים מאוד מאוד קשה לדעת, כאשר הם קונים דירה על הנייר, האם זו עסקה טובה או לא טובה, במיוחד שמדובר בשכונה חדשה, שאין הרבה עסקאות השוואה, ברמת התחושה שלהם, זו תחושה שהיא מאוד מאוד נעימה, לספר לחברים, קניתי עסקה שהיא פריסייל, זה משהו שכבדו וחשדו, בוא נגיד את המושג הזה, פריסייל.
אוקיי, עכשיו נדיב, פריסייל, לא פריסייל, איך נראה התהליך של רכישת דירה בפועל?
כן, אז אתה מגיע למשרד מחירות, או למתווך, תלוי אם זו עסקה גדולה יותר או קטנה, וכאשר אתה בוחר את הדירה שמתאימה לך, מבקשים לך למלא מסמך שקוראים לו בקשת רכישה. זה מסמך שהוא מסמך מחייב, אוקיי? ברמה מסוימת, והוא חד צדדי. בקשת רכישה זה לא חוזה בינך לבין היזם, אלא כפי שמו, זו בקשה שאתה מבקש מיזם את האפשרות לקנות דירה מסוימת במחיר מסוים, ולרוב אתה תצמיד לבקשת הרכישה הזאת איזשהו צ'ק. צ'ק לרוב יהיה סביב 5,000 שקל, בעסקאות יותר יקרות גם מקובל שזה סכומים שהם הרבה יותר משמעותיים, ובעצם הצ'ק הזה, מה שהוא עושה, זה אומר, אני שומר את הדירה הזאת, אתה לא משווק את הדירה הזאת לאף אחד אחר, בזמן שאנחנו מתחילים מסע ומתן מסחרי ומשפטי על העסקה. זה לא אומר שאני חייב לקנות את הדירה. יכול להיות שבמהלך המסע ומתן לא נגיע להסכמות. אנחנו יכולים לדבר על הרבה דברים במסע ומתן. לפעמים יש לי יותר כוח, לפעמים פחות. תלוי בסיטואציה של השוק באותו זמן. ומקובל שאם לא הגענו להסכמה במסע ומתן, אני מקבל חזרה את אותו צ'ק ביטחון. לרוב, באותו מסמך שבקשת רכישה, לא מצוין שהצ'ק הזה חוזר אליי. זה משהו שהוא פשוט יותר מקובל. לרוב אני מציע לאנשים לנסות להתעקש, ולא לקחת את המילה של איש המחירות, להתעקש על כך שיהיה כתוב בבקשת הרכישה, שבמידה ולא נוכל להגיע להסכמות במסע ומתן המשפטי, המסע ומתן המסחרי, אני אקבל את הצ'ק שלי בחזרה.
אוקיי, אז בעצם עם הגשת בקשת הרכישה, אני מפקיד צ'ק של כמה אלפי שקלים, אולי קצת יותר, ואני מחכה לקבלת הסכם מחר. בהנחה ואחרי מסע ומתן הגענו להבנות לגבי הסכם המחר, אז אנחנו חותמים על ההסכם, ומבחינת התשלומים וזמני התשלומים, זה תלוי עסקה ותלוי יזם. אם אנחנו עדיין נמצאים לפני קבלת היתר בנייה, היזם יכול לקחת ממני בשלב הזה מקסימום 7% משווי הדירה. אם אנחנו אחרי קבלת היתר בנייה, אז היזם יכול לקחת כל סכום ברגע שיש לו כבר את הליווי הבנקאי. מה שנהוג לרוב זה אחת משתי אפשרויות, או תשלום ליניארי לפי התקדמות הבנייה, או איזשהו מתווה תשלומים יותר גמיש של 20-80 או 30-70. אלה בדרך כלל המתווים הנפוצים. יש גם כל מיני חריגים לזה, אבל במתווה תשלומים של 20-80 אני למעשה משלם 20% משווי הדירה במעמד הרכישה, ואת היתרה עם קבלת מפתח, עם קבלת טופס 4 בסיום הבנייה. מתווה תשלומים של 20-80 או 30-70 או מתווה דומה עם אחוזים אחרים, הוא מתווה שיכול להיות צמוד למדד תשומות הבנייה, והוא יכול שלא להיות צמוד למדד תשומות הבנייה. לפני כשנה יצא חוק שהגביל את היזמים בכמה משווי הדירה מותר להם להצמיד למדד תשומות הבנייה, ל-50% מיתרת התשלום. ככה שבפועל אנחנו לא נשלם פה את מלוא המדד גם אם אנחנו מוצמדים. המסלול היום של תנאי תשלום כאלה של 20-80 לדוגמה, הוא יחסית נפוץ. אם אנחנו היינו מסתכלים על התקופה של לפני שנה וחצי ושנתיים, כשהמחירים היו בשיא והכוח היה אצל היזמים, ראינו הרבה פחות מתווים של 20-80 והרבה יותר מתווים של תשלום לינארי. כשבתשלום לינארי אנחנו משלמים בכמה פעימות לפי התקדמות הבנייה, לפי השלבים בכל רגע בפרויקט.
כן, וגם כאשר היינו 20-80, זה משהו ש... זה לא שזה לא היה קיים בכלל, זה היה קיים 20-80, 30-70. כשזה היה קיים, תמיד היה גם הצמדה למדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, להיות בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, שכל העסקאות הן 20-80 ולפעמים אפילו פחות, ואין לנו הצמדה למדד, זה משהו שהוא איזשהו שינוי שלא ראינו הרבה מאוד זמן, בטח לא בהיקף כל כך רחב. גיא, אני חושב שהרבה אנשים בעולם ההשקעות הם מאוד מתפקסים על המחיר של העסקה, והם רואים דירה שמוכרים אותה, בוא נגיד, ב-2,600,000, ואומרים, תשמע, למרות שזה 20-80 בלי הצמדה, זה נראה לי יקר. ואני חושב שלא כל האנשים מצליחים להבין את השווי הכלכלי האמיתי, את ההנחה שמגולמת בהטבות המימון. וחשבתי שיכול להיות מעניין להרחיב על העניין הזה קצת.
כן, אז ההיגיון הוא פשוט, או אני אנסה לגרום לו להיות פשוט. אם אני משווה בין שתי דרכי פעולה, אני אקח את זה לקיצון. בדרך פעולה אחת, אני משלם את מלוא השווי של הדירה מראש. באתי, קניתי, ואני מקבל אותה בעוד שנתיים. ובאפשרות השנייה, אני משלם רק 20% ואת היתרה בסיום הבנייה, ואני מקבל את הדירה בעוד שנתיים, אז למעשה באפשרות השנייה, יש לי שנתיים עכשיו ש-80% משווי הדירה יכולים לעבוד עבורי, הם יכולים לעבוד עבורי בפיקדון בנקאי ולקבל ריבית מסוימת, הם יכולים לעבוד בהשקעות שהן יותר אגרסיביות ולקבל אולי תשואה שהיא גבוהה יותר. אז למעשה, אם שתי הדירות משווקות באותו המחיר בדיוק, אז העסקה השנייה יותר כדאית לי כלכלית. עכשיו, אם העסקה הראשונה משווקת למשל ב-2,000,000, והעסקה השנייה משווקת ב-2,050,000, אז למרות שהיא יותר יקרה, יכול להיות שעדיין היא יותר משתלמת לי, אם תנאי המימון גורמים לה להיות יותר משתלמים? התשובה לזה נגזרת מאיזה חלופות השקעה יש לי לעשות עם הכסף שלי, וגם ממה גובה הריבית באופן כללי. כלומר, יש פה שווי כלכלי, כאשר סביבת הריבית היא גבוהה, יש פה שווי כלכלי שהוא אדיר לדחייה הזו של התשלומים, וההטבה הזו היא עוד יותר גדלה, ככל שמועד המסירה של הדירה הוא רחוק יותר. כלומר, אם אני משווה בין מתווה תשלומים של לינארי לעומת 20-80 בדירה שתימסר בעוד שנה, אז יש ל-20-80 משקל מסוים, אבל אם אני משווה בין שני המתווים בדירה שתימסר בעוד 3 או 4 שנים, אז המשקולת עוד יותר נוטה לכיוון המתווה של ה-20-80.
כן, ויש בזה איזו הטבה שיש לה שווי כלכלי שיכול להיות אדיר. אני זוכר שלפני כמה חודשים העברנו איזושהי הרצאה, והראינו איך הטבות מימון מסיימות שכבר משווקות בשוק, מגלמות הנחה שלפעמים מאות אלפי שקלים במחיר של דירה, והיזמים יעשו הכל בשביל לא להוריד את מחירי הדירות. כמה שפחות, כי עוד פעם גם תלויים בבנק ובמימון, יש פה הרבה מאוד היבטים, ומבחינת היזם הרבה פעמים הוא יעדיף לתת לנו הטבות מימון שהן מאוד משמעותיות, שהן גורמות להפסד משמעותי. בסוף ההלוואה הזאת שהיזם נותן לנו בחינם, זה כסף שהוא כסף יקר עבור היזם, וזה כסף שהוא מסבסד אותנו ברמה מסוימת. אגב, יש יזמים שהגדילו לעשות, וכבר לא מציעים 20-80, מציעים 15-85, 10-90, 5-95. תדעו לכם שברמה מסוימת זו פשוט פיקציה. מכיוון שכדי שיזם יוכל לקבל את אותו ליווי בנקאי, הוא חייב, כאשר הוא מוכר את הדירות, לפחות לקבל 15% מכל אחת מהדירות. זה תנאי לליווי בנקאי, וכאשר אתה רואה עסקה שהיזם אומר, בוא נגיד 10-90, בפועל הוא לוקח 15%, ש5% זאת הלוואה שהוא נותן לך כדי שתקנה את הדירה. אין כזה דבר באמת, בטח לא בפריסה לפני שהיזם קיבל את המימון הבנקאי לעסקה, שיזם עושה עסקאות של 10-90 או 5-95. ומה שקורה בפועל זה שהיזם מתמחר לנו בתוך מחיר העסקה את הטבת המימון. עכשיו, גיא, אני רוצה שניתן איזושהי דוגמה אמיתית על הטבות מימון שקיימות היום, או יותר נכון, ערב המלחמה. אני חושב שזה מעניין לאנשים להבין באמת את השווי הכלכלי של זה.
קודם כל, עכשיו, מן הסתם, היזמים עוד כשהתחלנו את הסדרה, הם היו בפינה או עם הגב לקיר, וכמובן שעכשיו בלחימה, מצב שלהם הורע שבעתיים. בעסקה האחרונה שאנחנו ארגנו בפתח תקווה, אנחנו בחישוב שעשינו רק על הטבת המימון, כלומר אני לא מדבר על הנחה במחיר של הדירה, אני מדבר נטו על השווי של הטבת המימון, אנחנו ראינו שהעלות של היזם בלתת לנו את דחיית התשלומים כמו שקיבלנו, עולה ליזם קרוב לחצי מיליון שקל בעבור כל דירה. עכשיו, הוא בחיים לא היה עושה לנו הנחה על מחיר הדירה, של חצי מיליון שקל, כי זה היה פוגע לו בדוח אפס שדיברת עליו, וזה למעשה היה מונע ממנו להוציא את הליווי הבנקאי שהוא צריך בשביל להתקדם עם הפרויקט. אבל כיוון שבאנו כקבוצה וקנינו את כל הפריסייל וסגרנו פה פינה משמעותית, עשינו את המסע ומתן בתנאי המימון בצורה שמתרגמת בסוף להרבה מאוד כסף.
לגמרי, ואני חושב שאנחנו גם ניגע, לא יודע אם בפרק הזה או באחד הפרקים הבאים, גם על העניין הזה של קבוצות רוכשים לרכישה של פריסייל, אני רוצה שנחזור שנייה לסיפור הזה של חוזה המכר. כי כמו בקנייה של דירה, בשוק היד שנייה, גם בשוק היד הראשונה, יש משמעות אדירה לחוזה, ואני רוצה שניתן פה כמה דגשים למסע ומתן לחוזה עם קבלן. קודם כל, אני אכין אתכם שבשונה ממסע ומתן בשוק היד שנייה, שבדרך כלל יש לא מעט מקום למסע ומתן וההסכם הוא ממש לא חקוק בסלע. הרבה פעמים אנחנו רואים אצל יזמים, בטח כאשר הם לא במצוקה, שהיזם אומר, תראו, זה ההסכם שלי. הרבה פעמים מדובר בהסכם שהוא יחסית דרקוני, ולך יש את האפשרות או שאתה חותם על ההסכם או שלא. העורך דין שלך יכול לנסות לשפר אותו קצת לכיוונך, אבל אין הרבה מאוד מקום לתזוזה וגמישות. עכשיו המצב הוא קצת שונה, והדגש הראשון, קודם כל, בכל הסכם מחר, בין אם זה יד שנייה או יד ראשונה, זה עורך דין טוב, ועורך דין טוב הוא עורך דין שמתמחה במקרקעין בלבד, ויש איזושהי נטייה לחשוב שכשקונים דירה מקבלן, אפשר לחסוך את עמלת העורך הדין, ופשוט להיעזר בעורך דין של היזם. יש אפילו איזושהי חובה לשלם את, את התשלום של עורך דין היזם, זה משהו בסביבות ה-5,000 שקלים, וזו טעות אדירה, כי העורך דין של היזם, האינטרס שלו הוא האינטרס של היזם, הוא לא מייצג אותנו ולא מתיימר לייצג אותנו בשום צורה, ויש הרבה נקודות של מורכבות בקנייה של דירה יד ראשונה. במובנים מסוימים, לפעמים יש הרבה יותר מורכבות מאשר דירה יד שנייה. דווקא בגלל שהדירה עדיין לא מוכנה, ויש הרבה יותר נקודות כשל ונקודות אחריות שיש ליזם, קריטי לעזר בעורך דין שהוא מומחה למקרקעין. מעבר לזה, כמובן שאנחנו רוצים לראות שהמפרט הטכני הוא טוב, שאנחנו מקבלים סטנדרט בנייה שהוא גבוה, אם זה גודל המרצפות והתקציב של הסניטריה, שיש התניות הגיוניות בחוזה. צריך שבטח בחוזה כאשר עדיין אין יותר בנייה, בדרך כלל יש איזושהי התניה שמאפשרת לנו לצאת מהחוזה. במידה והיזם לא מקבל יותר בנייה בזמן מסוים, אנחנו רוצים לוודא שהתניה הזאת היא התניה חד צדדית, שהיזם לא יכול לצאת מהעסקה בגלל שהוא בכוונה מעכב את יותר הבנייה. זה משהו שהעורך דין שלנו צריך לוודא עבורנו. ומעבר לזה, כדאי גם לשים לב לדבר עם היזם, לנהל מסע ומתן על העניין של השינויים במפרט של הדירה. אם אנחנו רוצים לעשות שינויים פנימיים בקירות, בחשמל וכו', להבין שנוכל לעשות את זה, באיזה מחירון זה יעלה לנו, יש מחירון שקוראים לו דקל, אז אם זה יהיה דקל מינוס 10%, 15%, יש גם שלב שאנחנו נגיע אליו עוד מעט, שהוא שלב בדק הבית או שלב פרוטוקול המסירה, שזה בעצם כשאנחנו נקבל את הדירה, גם פה אנחנו רוצים כבר להכניס בחוזה הראשוני הבהרה חד משמעית שכאשר אנחנו באים לבדוק את הדירה ולראות שהכל תקין, שמותר לנו להביא איש מקצוע מטעמנו, לפעמים זה יהיה מהנדס או עורך דין שמתמחה בליקוי בנייה, חברת בדק. זה משהו שהיזמים הרבה פעמים מנסים למנוע מאיתנו להביא איש מקצוע. זה בדיוק הדברים הקטנים האלה שרוב האנשים לא חושבים עליהם, כי זה עוד 2-3-4 שנים, ונכון להתעקש שהדברים האלה יהיו בתוך ההסכם, כי הם מגנים עלינו מאוד. עכשיו חתמנו על ההסכם, ומתחילה תקופת ההמתנה שהיזם בונה, ולאורך ההתקדמות שלו היזם מבקש מאיתנו לבחור פריטים מתוך המפרט הטכני, זאת אומרת לבחור עריכים ולבחור קרמיקה וגופי תאורה, לפי ההתקדמות, לפי מה שהסכמנו איתו בחוזה המחר. בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה שהמפרט הטכני שהיזמים מציעים בישראל הוא די נמוך. זה כמובן משתנה מאוד מפרויקט לפרויקט לפי המיקום ושווי הנכסים. והרבה משקיעים כאשר הם מבינים שהמפרט שהם מקבלים מהיזם הוא מפרט מאוד מאוד בסיסי, מתלבטים האם שווה להם כמשקיעים. חבר'ה, אני לא מדבר מי שקונה למגורים, זה הסתכלות אחרת לגמרי, אבל האם שווה להם כמשקיעים להוסיף כסף ולשדרג את הדירות שלהם מעבר לסטנדרט שהיזם נותן. גיא, מה אתה חושב על העניין הזה?
אני חושב שכמו בכל השקעה, צריכים להבין מי קל היעד שלנו ומה חשוב לו. אם אני הולך להזכיר לזוגות צעירים, למשפחות צעירות, צריך להבין איזה דברים בדירה חשובים להם יותר ואיזה פחות, האם זו אוכלוסייה שיש לה יותר כסף או יש לה פחות כסף, ואת הדבר הזה אפשר פשוט לשאול את קהל היעד, לשאול אנשים שהם דומים לאנשים שאנחנו מאמינים שיזכרו את הדירה. אין פה תשובה של שחור ולבן. זה מאוד תלוי בצרכים של השוכר הפוטנציאלי.
כן, אני יכול להגיד ככלל אצבע שזה גם תלוי בכמה היצע יש בשוק. אם אתם עכשיו קונים דירה בשכונה חדשה לחלוטין, שהולכים לשחרר בה עכשיו מאות דירות חדשות בבת אחת, אתם כן רוצים שהדירה שלכם תהיה מיוחדת, וזה שיהיה אי במטבח, או שיהיה מחסן, או איזה משהו שאין לדירות האחרות, יכול לגרום לדירה שלכם להיות מאוד מאוד בולטת ויותר נחשקת, ולהיות מוזכרת יותר, וגם במחיר שהוא יותר גבוה. ויש מקומות שזה פשוט לא כל כך קריטי, זה מאוד מאוד משתנה, וכמו שאמרת, זה להבין את הסטנדרט שאנשים מחפשים באזור שאתה משקיע בו, ולנסות להתאים את הדירה כמה שיותר למה שהשוק מבקש. עכשיו, אחד הטעויות הכי גדולות בעיניי שאנשים עושים בשלב הזה של לבחור איך הדירה תיראה וצבעים וכו', זה שהם הולכים על הטעם האישי שלהם. לפעמים אנשים אוהבים דברים שהם קצת יוצאי דופן, יוצאים מהשגרה, ואם הדירה היא למגורים, אז עוד פעם אין פה שום בעיה. אבל אם המטרה היא השכרה, כדאי ללכת על הכי בנאלי שאפשר, מה שכולם אוהבים, מה שנראה הכי פשוט, מה שהכי הרבה אנשים יכולים להתחבר אליו, לנסות לתפוס קהל יעד כמה שיותר רחב, זה כמובן יגדיל לנו את האפשרויות של למצוא סוחר וגם את הסחירות שנוכל לקבל.
כן, עכשיו כמה שבועות לפני קבלת הדירה, בעצם כאשר היא כבר מוכנה, יקראו לנו לבוא לסיור בדירה, יחד עם נציג היזם, ולהציג בעצם את הריג'קטים, להגיד כל דבר שאנחנו רואים שהוא לא בסדר, שהוא לא במקום, בלת השבורה, שכח חשמל עקום, והנציג של היזם רושם את הריג'קטים לתיקון, לפני שנקבל מפתח. הנציג הזה של היזם הוא עובר בסוף על הרבה מאוד דירות עם הרבה מאוד קונים, ויש לו נטייה קצת להקטין בגודל הליקויים, לנסות להוריד אותנו מתיקונים של כל מיני ליקויים, להגיד זה לא עניין, זה לא חשוב, וחשוב שאנחנו נדע כן להתעקש איתו על כל התיקונים, כי אחרי שבעצם נחתום על המסירה של הדירה, לא נוכל לבוא אליו בטענות על הליקויים האלה?
כן, מה שאתה מתאר זה בעצם פרוטוקול מסירה ראשוני. יש שני פרוטוקולים מסירה. נפגשים נציג היזם, יש דף שכתוב עליו מה שעוברים, חלונות, רצפות, חדר שינה, על הכל ממש על כל הדירה. וחשוב לשים לב שלא רק שהרבה פעמים ינסו להמעיט בגודל התקלות ולזרז אותנו לעשות את הבדיקה כמה שיותר מהר, שאנחנו לא רוצים לעשות את הבדיקה הזאת מהר, אנחנו גם רוצים לעשות אותה יחד עם איש מקצוע, כי הרבה פעמים, קודם כל, אנחנו בעין בלתי מזוינת, אנחנו לא מומחים בעולם של בנייה, של דירות חדשות. קשה מאוד למישהו שלא מתעסק בזה ביומיום, בכלל לזהות ליקויי בנייה, זה משהו שהוא דורש מומחיות וכלים, ושווה להביא מישהו שיעזור לנו, והרבה פעמים גם היזמים מצליחים להחביא כל מיני ליקויים, יש כל מיני חומרים שאפשר לשים על המרצפות או על העריכים שהם מאוד מאוד דומים לחומר הבסיס, אם זה אבן או שזה שיש, ואנחנו לא תמיד נראה שיש איזשהו פוגם בדירה, אז זה דברים שממש צריך לשים לב אליהם. אנחנו עוברים דבר דבר, כל פעם שאנחנו רואים משהו שהוא לא 100% שהוא לא פיקס, אנחנו מבקשים שירשמו אותו, ולאחר מכן אנחנו חותמים על המסמך שיש בו את כל הריג'קטים שלנו. זה מאוד חשוב, כי ליזם הולכים להיות עכשיו כמה שבועות עד שהוא מוסר לנו את הדירה, בהם הוא הולך לטפל בכל הבעיות האלה. אגב, הוא יכול לטפל בהם לאורך שנה שלמה, הוא לא חייב לעשות את זה לפני מסירת הדירה. בפועל, אני כן אסייג ואומר שזה נכון שאנחנו יכולים להיות פדנטים עד אינסוף ולבקש שהכל יהיה ישר כמו סרגל, אבל זה לא מונע מהיזם למסור לנו את הדירה, תוך כדי שיש ליקויים שהם לא ליקויים מהותיים שאי אפשר לגור בהם. ואם עכשיו ביקשנו מהיזם שיתקן איזה מרצפת שהיא שבורה, אנחנו צריכים לשים לב לזה שאנחנו עכשיו, כשיש לנו כבר סוחרים בדירה, נצטרך שהיזם ייכנס ויפרק מרצפת ויבנה אחת אחרת. וזה משהו שאני מציע להשתמש בו בצורה שהיא חכמה, ואני באופן אישי חושב שיש פה הרבה משמעות לאיפה קנית את הדירה ומה השווי של הדירה וכמה זה חשוב ללקוח הקצה. ברור שאם הייתי קונה דירה מקבלן ב-7-8 מיליון שקלים באיזשהו פנטאוס, זה היה הרבה יותר חשוב לי שהכל יהיה פלס, מאשר אם אני קונה עכשיו דירה להשקעה בפריפריה, איפה שלקהל יעד זה פחות מעניין וזה לא כל כך משפיע עליי. ואחרי שאנחנו מסיימים את פרוטוקול המסירה השני, ואנחנו מקבלים את המפתחות והעברנו את הכסף ליזם, אנחנו נכנסים לכל הפינישים, בסדר? הפינישים כוללים כמה דברים. קודם כל, בדק בית כללי לבניין. אנחנו רוצים לזכות את היזם מהבניין. זה משהו שהרבה פעמים הדיירים יתאחדו, ייקחו איזושהי חברת בדק בית ויבדקו שהבניין נבנה כמו שצריך. זה משהו שאני חושב שלא תמיד עושים אותו. זה מאוד מאוד תלוי בקהל שקנה את הדירות בבניין. ויש כל מיני תשלומים שונים שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם. גימורים שונים בדירה שלפעמים לא יהיו מוכנים. לי השאירו פעם אחת בדירה, לא יודע, טון של בלטות באמצע הדירה, שאני צריך עכשיו לראות מה אני עושה עם כל הבלטות האלה, זה היה כאב ראש מטורף, צריך לחבר לפעמים אמונים לתשתיות, לחשמל, לגז, למים. גם פה יש סיפור שיכול להיות כמה אלפי שקלים, ופה מתחילה תקופת הבדק והאחריות. מדובר בשתי תקופות שונות, אוקיי? תקופת הבדק היא בין שנה אחת לשבע שנים. בתקופה הזאת, היזם אחראי, או היזם, הקבלן, או שניהם, אחראים על כל בעיה שיש ליקוי בדירה, והחזקה היא שהבעיה היא בדירה, ולא משהו שאנחנו גורמים לו. כל סוג של בעיה, יש ממש תקנון שמפרט כל ליקוי, כמה זמן זה, מה האחריות, עם סדקים ומרצפות שבורות וכל דבר ורטיבויות וכולי. אחרי שסיימנו את תקופת הבדק, אנחנו נכנסים לתקופת האחריות, שתקופת האחריות היא תקופה של 3 שנים, ובתקופה הזאת האחריות, בעצם חובת ההוכחה, היא חלה על רוכש הדירה. אנחנו כרוכשים צריכים להוכיח שהליקוי נובע מהתכנון של הבנייה, מהעבודה, מהחומרים, וזה לא משהו שאנחנו גרמנו לו. וגם פה יש הבדל מאוד גדול בין הקבלנים. יש קבלנים שכאשר יש איזושהי בעיה, אני אציין לטובה את חברת דונה, כשהיו לי בעיות בדירה, סדקים, תוך יום, אימייל, בקלי קלות, לא צריך להתחנן, לא צריך לבקש יותר מפעם אחת, רצו לתקן. יש חברות שזה הרבה הרבה יותר קשה. בכללי לא דיברנו כל כך בפרק הזה, ואולי נדבר באחד מהפרקים הבאים על איך בוחרים מי היזם המבצע, מי הקבלן שאנחנו רוצים לקנות ממנו דירה. זה גם ברמת ההשקעה, זה שאלה שהיא שאלה דרמטית, היא שאלה אדירה. יש קבלנים שבונים באיכות הרבה יותר טובה מאחרים, יש כאלה ששירות הלקוחות שלהם הרבה יותר טוב, זה מתבטא במחירים של דירות. יש יזמים שמצליחים באופן עקבי למכור דירות ב10-15% יותר מיזמים אחרים. זה המון, זה המון, זה המון. וניגע, אני חושב, באחד הפרקים בהמשך על איך בוחרים עם איזה יזם אנחנו רוצים לעבוד. אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה בתהליך הזה שלנו בתור משקיעים. אנחנו כנראה נרצה להחזיק את הדירה הזאת לפחות 1.5 שנים, לפעמים יותר, בשביל ליהנות מהפטור ממס שבח אם מדובר בדירתנו היחידה. אגב, אני אגיד שהרבה פעמים המשקיעים המתוחכמים יותר לא מוכרים דירות על הנייר כעבור 1.5 שנים, אלא ממתינים כמה שנים, בטח כאשר הם קונים בשכונה שהיא שכונה חדשה, בשביל לתת לרמת המחירים קצת לעלות, לשכונה קצת להבשיל. לרוב זה לוקח סדר גודל של 4-5 שנים לאחר האכלוס, ואנחנו רוצים למצוא סוחרים שישמרו לנו על הנכס. ומבחינה הזאת אני חושב שיש כמה דגשים שכדאי לשים לב אליהם. דבר ראשון, שאפשר להתחיל לחפש את הסוחרים לקראת האכלוס. אם אנחנו כבר יודעים שעוד חודש, חודשיים, הדירה שלנו תהיה מוכנה להשכרה, כדאי לנו כבר להתחיל לחפש. זה מאפשר לנו אולי למצוא אנשים שהם רלוונטיים עבורנו. ובנוסף, כבר אמרתי מקודם שאנחנו רוצים להתאים את הדירה לסוחר הקלאסי שלנו, לאבטר שלנו, אבל כן כדאי ככלי במסע ומתן לא להגיש מראש את כל המתנות, אלא לבוא עם איזשהו לברג'. והכוונה שלי היא שגם אם אני יודע, לדוגמה, שבאזור שיש לי דירה יש ביקוש מאוד גדול לסטודנטים, והם רוצים שכל הדירות יהיו מרועטות קומפלט, זה לא אומר שאני חייב לשים את הריהוט on day one. אני יכול למצוא סוחרים פוטנציאליים, לשאול אותם מה אתם רוצים בשביל לסגור את העסקה, מה הכלי, מה הדבר שחסר לכם בשביל לסגור, ואז לתת להם את אותו ריהוט שהייתי נותן בכל מקרה ככלי במסע ומתן, ואז יש להם גם איזשהו מקום שהם יכולים אולי לבחור את הריהוט, להתאים אותו לצרכים שלהם בצורה יותר מדויקת. זה משהו ששווה להשתמש בו. אגב, זה רלוונטי גם בדירות יד שנייה, אבל הכי הרבה בדירות יד ראשונה שמגיעות די ריקות.
אגב, עוד משהו שחשוב להבין לגבי השכרה של דירות, זה לא לנסות להשיג את השכירות הכי גבוהה שאפשר תמיד. כלומר, עדיף לנו, א', שהדירה לא תעמוד ריקה הרבה זמן, וב', לא להתפשר על איכות השוכרים. עדיף שוכר מאוד איכותי שמשלם קצת פחות, מאשר למקסם הכי שאפשר את השכירות, אבל בפועל לקבל בן אדם ש... אני חושב שלא עומד בסחירות, זה פחות העניין, אבל לקבל סוחר שהוא לא נעים, שהוא משגע אותנו, שהוא לא כיפי, אני מעדיף לקבל 100-200 שקל.
שהוא לא יציב, שהוא לא נשאר איתנו בטווח הארוך.
לקבל את הסוחר.
המטרה היא הפסיביות בסוף, כן. טוב, תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסים, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.